הכל חי אונליין, 93fm.co.il. דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, תוכנית מיוחדת, מעט שונה. אנחנו נמצאים בימים של ערב בחירות, ימים שהפוליטיקה היא שיחתם של רבבות, שיחות של איש לרעהו, אישה לרעותה, כותבי עת, מושכים בשבט סופר. לבקשתם של רבים, רבים מאוד, ואני הקטן בתוכם. נדרשנו ללמוד יחד את דיני לשון הרע ורכילות ודין מוציא שם רע. חלילה לנו מלקטרג על עם קדוש. אבל ההכרח לא יגונה, וחובה עלינו לשנן דווקא בימים האלו את הלכות לשון הטוב ולדון את חברך ואת חברתך לקו זכות והבטה חיובית. ונזכה בעזרת השם מתוך כך לקדש שם שמיים בעזר השם יתברך. אנחנו רוצים להודות בתחילת השידור, בתחילת השיחה, למפיק והטכנאי הקום מסורים, סגי פרלמוטר, רב דוד קליגר, שנמצאים כאן תמיד איתנו. התוכנית הזאת לא יעלו מאזינים ברשותכם. אנחנו נתבונן מעט בחומרת איסור לשון הרע ורכילות, בתועלת העצומה של מי שבולם עצמו ומדבר דווקא בשבע חברו. ברשותכם, כאמור, מאזינים לא יעלו לשידור, ואנחנו ננסה לנצל את המעט זמן שעומד לרשותנו כדי להקיף ולו במעט את ההלכות החמורות האלו שמרן רבי ישראל מאיר הכהן, זכר צדיק וקדוש לברכה, לפני שכתב והוא הפיץ את הספר הידוע והמפורסם משנה ברורה, שמרן בעל החזון איש השווה את הספר משנה ברורה כממשיך ההכרעה והפסיקה מי ימות הסנדרין בלשכת הגזית. לפני שהוא כתב את הספר משנה ברורה, או על כל פנים מפיץ אותו ברבים, הוא ראה חובה וצורך השעה לכתוב ולהפיץ ממש במסירות נפש את הספר הקדוש חפץ חיים. עד שכולנו מכירים את מרן כחפץ חיים על שם ספרו המפורסם. ידוע מכתבו של מרן הרבי בעל האמרי אמת מגור, זכר צדיק לברכה, שכתב בתוך הדברי חיזוק ללמוד את הספרים של בעל החפץ חיים, ספרי חפץ חיים ושמירת הלשון, שגם השלם במידותיו ירגיש שינוי לטובה כשהוא יקרא את הספרים הקדושים של מרן החפץ חיים. אנחנו נצא כעת לפינה ארוכה בדיני לשון הרע ורכילות עם דוגמאות למחביר בלי נדר, ואם יישאר מעט זמן, נלמד ביחד מעט מדיני היום הקדוש ט"ו בשבט הבא עלינו לטובה, בראי הלכה, דיני תולעים, דיני הלכה ומנהג. נצא כאמור, ומיד אנחנו שווים לפינתנו לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
חזרנו אליכם המאזינים, אנחנו מקדישים את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם ורדה בת חנה, חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, מרדכי בן שושנה, וכל השמות שאתם המאזינים חושבים וכותבים לנו כאן בשידור. שואל מרן החפץ חיים, מדגישים כאן שנדגישו לפני המאזינים, שאם כי אנחנו נשמעים באופן חי, אבל אנחנו לא נעלה מאזינים בפינה הזו, מהסיבה האמורה לאל שאנחנו רוצים להתרכז דווקא בריא הזמן בהלכות לשון הרע, רכילות ומוציא שם רע. שואל מרן החפץ חיים, אומר דוד המלך עליו השלום, מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? מפרשים הפרשנים, אוהב ימים בעולם הבא. לראות טוב בעולם הזה. נצור לשונך מרע, ושפתך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו. לכאורה, הרי כל המצוות נחשבים כטוב, וכל העבירות נחשבים כרע, ושחייה בעולם הבא ובעולם הזה היא על ידי קיום כל המצוות. התורה הרי אומרת לנו במפורש בפרשת נצבים, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, לאהבה את השם אלוקיך, ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו, חוקותיו וחוקותיו ומשפטיו. אז מדוע מדגיש דוד המלך עליו השלום את נצירת הלשון יותר מכל האיסורים, ואת השלום יותר מכל המצוות? מבאר מרן זצ"ל, שאם אדם מרגיל את עצמו, הרגל שנהפך לקבע, שלא לדבר בגנות חברו, ואישה בגנות חברתה, מעבר למניעת כל ריבוי האיסורים שתלויים באבון לשון הרע, האדם מרגיל את עצמו לחשוב חיובי, להפך בזכות, לא לגרום צער לשני. בוודאי שכל שאר העבירות שקשורות לעשיית נזק לשני, בן אדם לחברו, ודאי שהוא יימנע מזה, כי הוא הרגיל את עצמו להיזהר בכבוד הזולת. לכן אומר לנו נעים זמירות ישראל, אם אתה רוצה לזכות לחיי העולם הבא, וחיי העולם הזה בטוב, נצור לשונך מלדבר רע, ואז תזכה לסיפה של הפסוק, לסוף הפסוק, לבקש שלום ורודפהו, לרדוף אחרי השלום. נצטט את דברי הזוהר בפרשת פקודי. זוהר ידוע, יש רוח אחת שעומדת על כל אותם בעלי לשון הרע. שכאשר בעלי לשון הרע מתעוררים לדבר לשון הרע, מתעוררת אותו רוח, אותה רוח שנקראת סכסוכה, והיא עולה למעלה וגורמת בזה מוות וחרב והרג בעולם. אדם חושב שבשיחה קצרצרה, שקצת ריחלנו על חבר, על בן משפחה, מה יצרנו בעולם? יצרנו בעולם מוות, חרב והרג. התבעו אותנו על כל הנזקים העצומים שעשינו וגרמנו. עד כדי כך שבזוהר בפרשת שלח אומר רבי שמעון שהקדוש ברוך הוא לא מוכל למי שמדבר לשון הרע. זה לשון נוראה. זו לשון קשה מאוד. כי לא ינקה. הקדוש ברוך הוא לא מוכל למי שמדבר לשון הרע, כי הוא גורם שהקדוש ברוך הוא יצטרך להניש את אותו אדם שעשה רע. כי יש טעות. שכל מה שאסור לדבר לשון הרע, זה כשהדברים שקריים, לשון רעה. אבל כשאדם עשה עוולה, מותר. אולי אפילו יש מצווה לפרסם בגנותו. זו טעות גדולה. זו טעות בדין. לשון הרע פירושה לדבר רע על יהודי. גם אם הדבר אמיתי, כשאתה מדבר רע שקר על יהודי, עברת גם על איסור שקר, וגם על איסור מוציא שם רע. אבל כשדיברת רע אמת על יהודי, עברת על איסור לשון הרע. לכן אומר רבי שמעון, שכל עוד שלא דיברת רע, הקדוש ברוך הוא מחל לאותו אדם, שעשה באמת רע. אבל כשדיברת לשון הרע, כעת אתה נהפכת למקטרג. אתה זה שגורם שהקדוש ברוך הוא חלילה ייפרע מאותו אדם. לחילופין להפך, כשאדם בולם את עצמו מלדבר לשון הרע, אז אין כתרוג. ואפילו אם חלילה, יש בינינו אנשים רדודים מאוד, שרחמנא ליצלן עובדי עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא מעלים הם עין ולא מעניש. ואפילו כעם אנחנו ננצח את כולם. את חיזבאללה בצפון שעכשיו נפתחה שם אולי גזרה, את החמאס בדרום ואת כל אויבינו בכל ארצות תבל. לכן בזמן החב אומר הירושלמי במסכת פאה, שהיו בעלי עבודה זרה בכמות עצומה, הם תמיד ניצחו את הפלישתים הארורים. אבל בזמן שהיו בעלי לשון הרע, אפילו שהיו בעלי תורה גדולים, היינו מפסידים במלחמות. כי כשיש מלחמות פנים, מפסידים במלחמות חוץ, רחמנא ליצלן. ידועים דברי הגר"א, באיגרתו המפורסמת, עלים לתרופה, שהוא מביא מדרש, שעל כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריאה יכולים לשער. כעת נאמר דבר נורא. דבר שגורם זעזוע עמוק לכל מי שמתוודע לתוכן הדברים. אומר בעל המרפא לשון, הגאון רבי רפאל, ככה מצטט אותו מרן החפץ חיים, ומכריע כמותו, הוא אומר שהדבר כתוב גם בקדמונים, שכשאתה מדבר רע על אדם, לוקחים ממך את כל התורה והמצוות שלך, כל מה שעמלת ועמלת כל ימי חייכם, השתדלת לשמור מצוות בדקדוק, להתקדש, להתאר, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, את כל זה לוקחים ממך וממך, ונותנים לאותו אדם שעליו דיברתם רע. לחילופין, באותו רגע, אתה מקבל, את מקבלת את כל המעשים הרעים והקשים של אותו אדם שעליו כעת דיברתם. זה נורא והיום. אדם עולה לשמיים אחרי 120, מלא באבונות, בחטאים, שהוא בכלל לא עשה. והוא נקי לגמרי מכל המצוות שעליהם הוא עמל כל ימי חייו. נקי ישוב לביתו. מספרים על הסבא רבא קדישא, הצדיק יסוד עולם, רבי אריה לוין, זכר צדיק לברכה, שהיה תלמיד מובהק של הגאון הקדוש הרב קוק, זכר צדיק וקדוש לברכה. ושאלו את הרב זצ"ל, מדוע הוא כל כך מחבב את רב אריה? תשובתו הייתה, רב אריה מסתובב אצלי שנים רבות, ומכיר אין ספור אנשים, ומעולם, מעולם לא שמעתי ממנו על שום אדם, לא מילה רעה, וגם לא מילה מדי טובה. פשוט לא מדבר על אף אדם מאומה. הרי כשאתה מדבר מדי טוב, אומר החפץ חיים, גם בזה אפשר להגיע חלילה גם לגנות. אמר רבי יהושע בן לוי, זה מדרש רבה, חמש תורות כתובות בפרשה, זאת תורת נגע הצרת וכולי. חמש פעם כתוב שם את המילה תורה, ללמדך שכל האומר לשון הרע עובר על חמישה ספרי תורה. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, גמרא בערכין, כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקר, אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתנו איתנו, מה אומר סוף הפסוק? מי אדון לנו? כמה סגולות עושים אנשים כדי להצליח בחיים? כדי למתק דינים, להוריד צרות קשות בכלל ובפרט. אומר לנו דוד המלך עליו השלום, אתה חפץ חיים, לראות טוב, אתה רוצה טוב בחיים, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. אל תיתן את פיך לחתי את בשריך, אומר קהלת. שלא תאמר, אני מדבר לשון הרע, ואף אחד לא יודע. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע, שאני שולח מלאך, והוא עומד אצלך, והוא כותב את כל מה שאתה מדבר על חברך, ואת הכל יביא אלוקים במשפט. כי לא נאבד אפילו דיבור קל, זה לשון הגרא באותה איגרת מפורסמת. על ג' דברים נפרעים מהאדם בעולם הזה, ואין לו חלק לעולם הבא. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים ולשון הרע כנגד כולם. לאחר ההקדמה הנוראה הזו, שהשכלנו להבין עד כמה חמור ונורא החטא של לשון הרע ורכילות, וכמה צער זה גורם לקודש ברוך הוא ולך בעצמך, נלמד כעת יחד מעט כללים ופרטים בהלכות לשון הרע, ובתוספת נופח בראי הזמן בו אנחנו כעת עומדים. אנחנו סיימנו את פינתנו לעומקם של דברים, ומיד חוזרים אליכם בתוכניתנו דרך חיים. כאמור, אנחנו לא מעלים מאזינים על הקו, זו תוכנית שונה, זו תוכנית אקטואלית בראי הזמן, שאנחנו לומדים ביחד הלכות לשון הרע ורכילות. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה, וכבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, נקדיש את דברי התורה לרפואת רוני תחייה בת טובה. ראשית, נדגיש שגם אם הסיפור אמיתי לחלוטין, אתה ראית בעצמך שהאיש הזה, האישה הזו, עבר על איסור תורה רחמנא ליצלן. אסור לספר לשום אדם שבעולם את מה שראית. זה איסור של לשון הרע. אם חלילה אתה מספר סיפור של שקר על אדם, אתה תענש בחומרה יתרה. כי מעבר ללשון הרע, אתה גם מוציא שם רע. אתה גם משקר. אבל כאמור, גם סיפור אמיתי אסור לספר. מה נעשה כשאבא או אמא לוחצים עליך? תספר לשון הרע. תספר לנו מה קרה. תספר לנו מה אותו אדם עשה. אסור בשום אופן לשמוע בקולם. גם אם אתה תחשב אצל אנשים כטיפש, כולם מדברים וצוחקים ומרחלים על פלוני ועל פלונית, ואתה יושב ואת יושבת בצד דומם. לא בעניינים, סתם איזה פרומר, לא מבין עניין. עדיף להיקרא שוטה ולא רשע שעה אחת לפני הקודש ברוך הוא. הרמב״ם פוסק שאם בעיר יש בעלי לשון הרע, ואי אפשר להתחמק מהם, כל היום רק מרחלים, עדיף לגור במדבר, עדיף ללכת למערות ולא להיות בחברה שכזו. ישנו היתר שכולם יודעים, באפת לטה. שגרת העולם לומר, שאם שלושה אנשים יודעים מהסיפור, מותר כבר לספר ולכתוב בעיתון, ללא שום חשש איסור. הרי כולם כבר יודעים, אמרו לשלושה אנשים, הם ישמרו את זה אצלהם. ודאי שבאותו רגע הם ממשיכים הלאה לספר את הדבר, אז ממילא הדבר מפורסם, אז אני בלאו הכי מדבר על דבר שעוד רגע הוא ידע. זו טעות. זו טעות גדולה, רבותיי. בואו ונראה באיזה הגבלות ובאילו תנאים הדבר של אפטלטה בפני שלוש מותר. ראשית כל, זה שסיפר לפני שלושה אנשים, אותו מספר, ודאי שעבר על איסור לשון הרע ועונשו גדול. לקחת שלושה אנשים, ואיזשהו חבורה ישבת, ודיברת לשון הרע. ודאי שעברת על איסור לשון הרע נורא, אמרת לשלושה אנשים לשון רעה. כעת השלושה שיודעים על לשון הרע, מסתבר שהדבר יעבור הלאה, כי חברך חבר איתלה. אני ששמעתי מהשלושה, או מאחד מהשלושה, אסור לי בשום אופן לספר באופן שהדבר יתגלה עוד יותר. מה שמותר זה תוך כדי שיחה. ורק תוך כדי שיחה לספר בדרך אגב, בתנאי שזה לא יתגלה ויופץ מעבר. כי אם זה יופץ כעת יותר, עברת בוודאי על לשון הרע. זאת אומרת, אתה כעת לקחת את הדיבור שנאמר לפני שלושה, ואתה שמעת את זה, או ראית שזה נאמר בפני השלושה, ואתה כמו חץ, חץ שנון בפי, ממשיך את הדבר הלאה. מי ששמע ממי ששמע מהשלושה, אסור לו להעביר הלאה. ניתן דוגמה. ראובן סיפר לשלושה חברים רע על שמעון. אז אמרנו שראובן עובר על איסור לשון הרע. השלושה חברים שמאמינים לו, עוברים גם על קבלת איסור לשון הרע. מיותר ליהודה שומע מהצד, איך ראובן משמיץ את שמעון בפני שלושה חברים. מותר ליהודה לומר את הדברים אגב תוך כדי שיחה באופן שהדבר ישמר על אש קטנה. אבל זבולון ששמע מיהודה מה שראובן דיבר על שמעון בפני שלושה, אסור לו לספר זאת לאף אחד. אלא אם כן, הדבר יצא משליטה וכולם יודעים. לדוגמה כיום, כשהדבר פורסם בתקשורת, בתקשורת הממוחשבת, מיד רחמנא ליצלן כל העולם יודע, ממש דור הפלגה. זאת אומרת שאני שותק ולא מעביר הלאה את המידע שניתן בפני שלושה. בטח אם האנשים ששמעו, אותם שלושה היו יראי אלוקים. אפילו אם רק אחד מהשלושה היה יראי שמיים, אז יש איסור ברור להעביר את המידע הלאה, כי בוודאי מהם לא תצא מילה, הם לא מאמינים ללשון הרע, הם לא בעצמם בעלי לשון הרע. כנ"ל, אם השלושה ששמעו, או אחד מהם היה קרוב משפחה של האיש המדובר, אותו איש שמרחלים ומדברים עליו רע, או אנשים, אחד מהשלושה או שלושתם אנשים שאוהבים את אותו אחד שמדברים עליו, מסתבר שזה לא יעבור הלאה. לכן אסור לתת לדבר במה בשום אופן. ראינו כמה האפטלטה, אותו היתר גורף אצל כולם, כמה הוא מורכב. נקודה נוספת שיש לדון בה, ולצערנו המכשלה בגדולה, יחד עם זאת, שלפעמים חובה כן לדבר, זה בענייני שידוחים. וקיבלנו, הייתי אומר, בתקופה האחרונה, מאות שאלות כאן ברדיו ובבית ההוראה, בנושא של שידוחים, איך באמת להתנהל נכון. מציעים בחור טוב מבית טוב, בחורה טובה מבית טוב. אבל כשמבררים, שומעים מנגינה אחרת. שומעים מנגינה שונה לחלוטין. מה עלינו לעשות במידע שבידינו? האם כשיש לנו בעצמנו מידע, מותר להעביר אותו הלאה? לדוגמה, מציעים לאחי חתן מיועד. ואני יודע שיש לו איזושהי בעיה גופנית. הרי הבעיה הזו תתגלה בהמשך על ידי המשפחה. האם חובה עליי לידע אותם בדבר? כנ"ל בבעיה נפשית, כזו ואחרת. או חלילה בחור שבעצם לא ירא שמיים. כל שאיפתה של הבחורה זה בחור ירא אלוקים ובן תורה. ואני יודע שהוא לא ירא אלוקים, הוא לא בן תורה, איך עליי לנהוג? יש איזשהו פתגם בציבור שאומר, הרי מהשם אישה לאיש. אז מה נפקא מינה, מה נאמר? אם זה נגזר משמיים, אם זה בשר תפון הימל, אז זה יהיה. אז למה אני צריך להיות אותו איש רע, זה שילחלך, זה שידבר רע? ברשותכם, ניתן בזה כללים, וישמע שומע ויוסיף לקח. אם אני יודע בוודאות, שיש לחתן או לקלה בעיה גופנית, ואי אפשר לדעת מזה, כי זה מוסתר, זה משהו תוך גופי. במקרה שכזה, חובה לידע את הצד השני. אבל עם כל זה שאמרנו שזה חובה, בהגבלה של כמה תנאים ברורים. א', היה כדאי לרשום אפילו את הדברים, כי התנאים האלו מגבילים את אותה חובה. א', שזה חולי אמיתי, ולא חולשה סתם. זאת אומרת, אדם שקצת חלוש בטבעו, לא נחשב לחולה. הוא לא גברתן, אבל הוא גם לא חולה. התנאי השני, לספר בדיוק מהי המחלה, ולא מעבר לכך. תאמר בדיוק בצורה יבשה ומדוקדקת, מה המחלה, מה החולי של אותו אדם, לא מעבר. ג', שהמספר מדבר במקום שקול. אבל אם אותו מספר יש לו שנאה, או קנאה, או כעס על משפחת החתן, על החתן, יש לו חבר שהסתכסכו בישיבה, הוא מגיע ומתחיל לספר על הבעיות שיש לו בגוף ובנפש, הדבר אסור בתכלית. הרי בוודאי שהוא מגזים, בוודאי שבוערת בו קנאה. התנאי הרביעי, שברור שהצד השני ישמע ויקבל את הדברים. אם לא ברור לך שאחרי שאני אומר את דבריי, עדיין הם לא יקבלו את הסיפור, אסור בשום אופן לספר, זה לא לתועלת. אתה מספר פה פגם, אבל הפגם הזה לא יעלה ולא יוריד. כל זה נכון במום גופני, או נפשי, כשאומרים נפשי, זה ממשי. אפשר לומר על אדם שהוא רגיש מאוד, ואפשר לומר על אדם שיש לו בעיה רגשית. זה שתי מנגינות שונות. כשאנחנו דיברנו במום גופני או נפשי ממשי, אבל אם האדם יודע בוודאות שיש צד של אפיקורסות אצל החתן או הקלה, ומה זה אפיקורסות? אפיקורסות זה לא שהוא ראה אותו מתפלל מנחה קצרה. אפיקורסות זה שהוא ראה אותו מחלל שבת. הוא ראה אותו עושה מעשים מאוד לא יפים, מכוערים, או מביע במפורש כלפי העולם את חוסר אמונתו רחמנא ליצלן. במקרה שכזה, יש חובה להודיע לצד השני שהחתן או הקלה לא יראה אלוקים, ולבטל את ההתקשרות. אבל נדגיש, ונחזור ונדגיש, שאם אתה או את יודעים את זה, שיש לו בעיה של אפיקורסות רק מכלי שני, כלי שני לא מבשל. אסור להאמין לדברים שקשים שכאלו. רק אם אתה בעצמך ראית, ואתה מוסמך לבוא לבית דין בתור עד, אז אין את התנאים שדיברנו לפני כן, ניגשים, מספרים ומבטלים את השידוך. לא לזה כוונת המחותן. אבל איך אנחנו ננהג כשמציעים לידידינו, ידידינו הטוב, ידידתי הטובה, חתן מישיבה טובה? שמו הולך לפניו, כמשדד עמקים, עדיו לגדולות ונצורות, לילן הרב רבה התאביד. אבל מבירור אמיתי נודע לנו שהאדם קט לקניה באגמה. האדם רחוק מאוד מכל התיאורים המפלגים האלו. הוא לא רבקי ואיגר. ובאמת, לכאורה חובה לרוץ לצד השני, למחותן העתידי, ולומר לו, תדע לך, זה לא כוונתך, לא זו כוונת ביתך, ישמר, יתרחק. או שאני משאיר לו לברר זאת בעצמו על ידי מבחן קצרצר, או מישהו שיתה על קנקנו. אומר לנו מרן החפץ חיים, אסור בשום אופן לומר מילה וחצי מילה על המהות התורנית של החתן. אם המחותן באמת רוצה לדעת את התוכן הפנימי של החתן, תשלח תלמיד חכם שישוחח עם החתן. זה מילתא דאבידא לאגלויה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו התארנו זה בפגם גופני ונפשי מובהק, שהוא מוסתר, אי אפשר לדעת עליו. אבל על ידיעות וכדומה זה דבר שבקל אתה מברר. לכן אסור בשום אופן לחשוף מידע בנושאים האלו. ישנו מקרה נוסף שקורה, כשהמחותן ירד מנכסיו, וכל ההתחייבויות העתידיות שלו הם למעשה לא רלוונטיים. אני כאיש עסקים יודע על כך, אני יודע שיש לו עכשיו מעבר לקושי של נזילות, אבל משפחת החתן או הקלה לא יודעים את הדברים. איך עליי לנהוג? כמה עוגמת נפש הולך להיות להם שהם יגלו שלפתע, ההוא, אני ואביון, האורמן? אומר מרן החפץ חיים, אם אתה יודע בוודאות שהוא נקי מנכסיו, ואין לו יכולת לפרוע את ההתחייבות שלו, ואתה גם יודע שהוא בוודאי מתכוון לרמות את הצד השני, ולא שייתכן לומר שעל אף מצבו הכלכלי הקשה, הוא כעת מתרוצץ מגמח לגמח, מקרוב משפחה לחבר כדי לעמוד בהתחייבויות. זאת אומרת, אצלו זה מילה, מילה זה מילה. במקרה שכזה, ונוסיף עוד, שאני צריך להיות ודאי, שלאחר הידע שיש לי, שהאדם התרושש מנכסיו, והוא לא מתכונן לשלם את ההתחייבות, והוא לא מתרוצץ כדי לעמוד בהתחייבות, כי מילה אצלו זה מילה, אני צריך להיות ודאי שהמידע יגרום לחתן לפרק את השידוך, למחותנים לפרק את השידוך, כי אולי עם כל זה הוא ימשיך הלאה את השידוך, כי מהשם יצא הדבר, ומה הועלנו שסתם דיברנו? מיותר לציין, וזה דברי החפץ חיים, שאם החתן גם מרמה את המחותן, הרי שיצאו זה בזה, הם מתכזזים בהתנהלות שלהם. רק שכל התנאים האלו יתקיימו, רק אז מותר לנו לספר עובדות יבשות למחותנים, והם ישקלו מה לעשות עם המידע שאנחנו הבאנו לידם. נשכיל מכל האמור, כמה אבון לשון הרע ורחילות ומוציא שם רע הוא אבון נורא והיום. הוא זה שמעכב את הגאולה שתבוא על ידי אהבת חינם. התקופה הזו שאנחנו בסערת הפוליטיקה והבחירות, והיכולת לשמוע ולדבר בגנות היא כל כך זמינה ופשוטה. אבא ונקבל על עצמנו קבלה גדולה, להיזהר בשמירה על גבי שמירה, בגדר, בתוך גדר, שלא להיכשל חלילה. ידועים דברי הרבי הקדוש מפשיסחה, זכרו יגן עלינו, הרבי רבונים, על הפסוק צדק צדק תרדוף, שגם הצדק צריך להגיע אליו עם צדק. כי המטרה לא מקדשת את האמצעים. הרי משה רבינו עליו השלום אומר שאפילו שיש הבטחה מפורשת מהקודש ברוך הוא לאברהם אבינו עליו השלום, שהוא יגאל את עם ישראל, וזו המטרה הנעלית ביותר, אם יש ביניהם בעלי דלטורים, בעלי לשון הרע, הם לא ראויים להיגאל חלילה. כל אחד ישמע בקול רבו, ויקיים מצוות לשמוע בקול תלמידי חכמים, גדולי ומורי הדור. ויקדש את הדרך באופן נכון ומכבד זה את זה, ונזכה בשכר אהבת ישראל לגאולה השלמה במהרה. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה, וכפי שהבטחנו בתחילת השידור, בסוף השידור, בחלק האחרון של השידור, אנחנו כאמור לא מעלים מאזינים, אנחנו נלמד מעט מדיני החג הקדוש הבא עלינו לטובה, היום הקדוש הבא עלינו לטובה, ט"ו בשבט.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס. חי
חזרנו אליכם המאזינים, וכפי שאמרנו, נשוחח מעט בעניין היום הקדוש ט"ו בשבט, לא בחלק הסגולי שבו, שהוא דבר ידוע כיום מקודש ומסוגל, נשוחח מעט בדיני ברכות בסייעתא דשמיא. מה מברכים על שניצל סויה? מה מברכים על שניצל עוף? מה מברכים על כדורי שוקולד שמצופים בפירורי ביסקוויט, על קרמבו, על גלידה? ניתן בדבר כלל ופרט. חז"ל לימדונו שטעם דגן לא בטל. הווה אומר שיש חשיבות גדולה לחמשת מיני דגן. חיטה, שעורה, שיפון, קוסמת ושיבולת שועל. החשיבות הזו גורמת שאפילו אם הם מיעוט ממש בתוך תערובת גדולה, הם החשובים. הם המכריעים, והברכה היא בורא מיני מזונות. ניתן דוגמה, עוגת גבינה שיש בה 90% גבינה, ביצים, מרגרינה, סוכר וכו', ו-10% קמח. הברכה לעוגה היא בורא מיני מזונות ללא ספק. הכלל הזה נכון בתנאי שהקמח ניתן לטעם. אבל אם הוא לא ניתן לטעם, אלא כדי שהעיסה תדבק טוב, היא תהיה גושית, בלשון של ההלכה לדבק, אז אנחנו מתעלמים ממנו. אין לו חשיבות בשביל הברכה. הוא נחשב בטל לשאר המוצרים. כנ"ל, אם מטרת הדבר היא לייצב את המאכל, לתת מראה יפה, אורח טוב, וכל הדברים הללו אין משמעות לחמשת מיני הדגן. יש בזה בעצם סימן מובהק. אם ברשימת המוצרים שמכיל המוצר, מה שמופיע ברכיבים, אז החיטה, העמילן, מופיע כרכיב ראשון, זה סימן שהשימוש בו הוא שימוש עיקרי לטעם והנאה. ואז אפילו אם הוא מועט, הוא רק 8%, 5% מערך אותו חטיף, אותו מאכל, ברכתו בורא מיני מזונות. אבל אם הוא מופיע ברשימה, כשני, שלישי וכולי, סימן שהמטרה שלו היא משנית, בשביל עיצוב, בשביל מראה, ברכתו תפלה למוצר עצמו. דנו הפוסקים, איך להתייחס לשניצל שעטיפה שלו בפירורי קמח, פירורי מצה. מסקנת רוב הפוסקים, בעל החשב האיפוד, הבאר משה, השבט הלוי, בעל הלאורות נתן ועוד, שמכיוון שהפירורים ניתנים, או כדי שהשניצל לא ידבק למחוות, או כדי להראות לו, להשוות לו צורה יפה, או כדי שלא יתכווץ, לכן ברכתו שהכל ולא בורא מיני מזונות. הברן רב שלמה זלמן נוירבך, זכר צדיק לברכה, נשאר בצריך עיון, ומסקנתו שכן צריך לברך בורא מיני מזונות. מדוע? מכיוון שנכון שיש את כל מה שאמרנו כעת, שהשניצל לא יתכווץ, ושיהיה יותר טעים, ושלא מראה יותר יפה, ושלא יישרף. יחד עם זה, עדיין הפירורים הם מאוד טעימים, וחזה עוף שלא עטוף בפירורים, וחזה עוף שכן עטוף בפירורים, את זה הילד יוכל, ואת זה הילד לא יוכל. וגם המבוגר יותר אוהב את השניצל שהוא עטוף. ולכן, אומר הרן רב שלמה זלמן נוירבך, זה נחשב לטעם, וברכתו בורא מיני מזונות. וכאמור, הפוסקים שהזכרנו לאל, חולקים עליו ורואים בזה רק כמשהו שמשווה לו צורה וכולי, ולכן הטעם דגן בטל וברכתו שהכל נהיה בדברו. כשיש מחלוקת בין גדולי ואבירי הפוסקים, אדם שיש לו רב מובהק, ששומע תמיד בכל אותו רב, להקל ולהחמיר, שומע בכל אותו רב. תלמיד מובהק של רבי שלמה זלמן נוירבך, יברך על כך בורא מיני מזונות. תלמיד מובהק של מרן הרב אוזנר, יברך על כך שהכל. אבל כשיש מחלוקת פוסקים ואין לי רב מובהק, אלא אני מעיין בספרי הפוסקים, אנחנו צריכים להכריע במקרה כזה, לברך שהכל נהיה בדברו, כי על הכל, אם אמר שהכל נהיה בדברו, יצא. כי אלו שסוברים שצריך לומר שהכל, אם ברך בורא מיני מזונות, לא יצא ידי חובה. לעומת זאת, אלו שסוברים שצריך לברך בורא מיני מזונות, אם ברך שהכל, יצא ידי חובה. כאן אולי ראוי לרגע להוסיף את הדברים של הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, בספרו ברכת פרץ, שהסטייפלר אומר באותה תקופה שהייתה שמועה, אני לא יודע אם זה עדיין מעשי, אם פרחו כבר את הדבר כדרכם של תזונאים ומדענים וכולי, שלכל כמה הפרסמונים יש בזה מן הסכנה. אז אמר מרן הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, ראונה. אף אדם לא יעיז לאכול ארבע פרסמונים, כי יצא איזשהו מחקר מאיזשהו רופא שאומר שזה סכנה. אבל יש כנגדו 90%, 95% מהמבינים שאומרים שאין בזה שום בעיה. אז מה החשש? הרי רובם אומרים שאין שום חשש. אבל אף אחד לא לוקח סיכון, כי יש כאלה שאומרים שיש בזה סכנה. למה כשזה מגיע להלכות ולדינים, שזה חיי עולם נטע בתוכנו, שזה חיי הנפש והנשמה שבתוכנו, אז כשאדם שואלים אותו האם לעכל או להחמיר, אז בכולה הוא סומך על הרב הזה. פה רבי שלמה זלמן נוירבך אמר שמותר, ופה רבי משה פיינשטיין אמר שמותר, ופה מרן הרב עובדיה יוסף אמר שמותר, וכולי. מדוע בדבר הזה אתה לא מחמיר כשיש פוסק אחר שאומר שהדבר חלילה וחס, אתה עובר על איסור? למה בזה אנחנו לא ניתן את דעתנו לדבר בשונה מחולי חשש חולי הגוף? הדברים רואים לשימת לב, וכמו שסיפר לי מורי ורבי, מורי חמי, הרב לוין שליטה, שמרן רבי שלמה זלמן נוירבך אמר לו לגבי זמן מגן אברהם וזמן בלטניה, שולחן ערוך הרב והגרא, ששואלים לפי איזה זמן להקפיד. אמר רבי שלמה זלמן נוירבך, זכר צדיק לברכה, אם תלך לדוכן האתרוגים בערב סוכות, ותבחר לך אתרוג שמראה ונאה ודומה באדר ובגידול הלב, והמוכר יגיד לך, אותו רב שיושב בדוכן, אותו מורה הוראה, תשמע, לפי המגן אברהם, האתרוג הזה פסול לברכה. אבל לפי שולחן ערוך הרב ודעת הגרא, האתרוג הזה שווה מאות דולרים, הוא אדור ביופיו. האם יעלה על הדעת של מישהו לקנות את האתרוג הזה? הרי המגן אברהם אומר שהוא פסול. אז מדוע בזמני קריאת שמע, שזה מדאורייתא, מקילים וסומכים על הדעה השנייה, כשיש דעה שאומרת שעבר הזמן הוא בטל קורבנו? נחזור לענייננו שלנו. כדורי שוקולד, אם כל המטרה ששמים עליהם את הפירורי ביסקוויט זה בשביל היופי, ברכתם שהכל. אבל אם המטרה להוספת טעם, אז אפילו אם הפירורי ביסקוויט מאוד מועטים, הם ביחס של בוא נאמר 5%, 10% מהכדור שוקולד, ברכת הכדור היא בורא מיני מזונות. לגבי קרמבו וגלידה, דנו בכך הרבה פוסקים. אנחנו נכריע כדברי מרנן האגרות משה והשבט הלוי. האגרות משה והשבט הלוי, בכמה מקומות השבט הלוי מכריעים, שמברכים שתי ברכות. בורא מיני מזונות על הגביע, ושהכל על המילוי. בקרמבו תפריד את הבסיס, ותעשה עליו ברכה נפרד, בנפרד, כמו שפסק מרן רב שלמה זלמן נוירבך לגבי עוגת גבינה, שרק הבסיס של הבצק וכולה בחלק העליון עשויה מגבינה בלבד, שמברכים עליה שני ברכות. על החלק התחתון תיקח עם הכפיל ותברך קודם בורא מיני מזונות, על החלק העליון שהכל נהיה בדברו. אנחנו ניתן ברשותכם כמה כללים בברכת שהחיינו, הדברים של עניינו של יום, ערב היום הקדוש ט"ו בשבט. א', ברכת שהחיינו היא רק על פרי או ירק או קטנית שהם עונתיים. זאת אומרת שהם גדלים פעם בשנה או פעמיים בשנה. כך פוסק מרן השולחן ערוך. אם הצליחו בטכנולוגיה המתקדמת לגדל את הפרי, את הקטנית, את הירק, כל השנה, זה מבטל ממנו את חידושו. אי אפשר באמת לברך עליו יותר ברכת שהחיינו. ככה פסק דודי זקני מרן הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה. ב', כיום קיימים פירות וירקות עונתיים, אבל מאחסנים אותם בקירור. הם מתקיימים כל השנה בגלל הקירור, לא בגלל הגידול, אלא בגלל הקירור. עד כדי כך שהאדם לא מבדיל בין טעם של פרי טרי, לבין פרי שלדוגמה נמצא בתוך יוגורט, בתוך גלידה, שמקורו מקירור. כתוצאה מכך, באמת אי אפשר כבר לברך שחיינו גם על הפירות הטריים העונתיים, כי למעשה הכל כמעט נמצא כל הזמן. כך פוסק מרן המשנה ברורה בשם השלה. מתי כן נברך? רק כשאתה רואה וחש שהפרי א' כל הוא לא מקירור. רואים פרי יפה? רק אז אתה מברך עליו שהחיינו, כשאתה יודע בוודאות שהוא לא מקירור. בנוסף, נברך רק על פירות טריים, לא על פירות מבושלים, לא על כלואים, לא על קונפיטורות, אם אמרתי נכון, הכוונה לריבה, כי בפירות משומרים אתה לא יכול לדעת מאיזה יבול הם. כך כותב האש על אברהם על פי אותו שלה שהזכרנו. רק פירות טריים אתה יכול לדעת בוודאות שהם עונתיים והם טריים, עליהם נברך ברכת שחיינו. לפי זה נבין שכיום אי אפשר לברך בכלל שחיינו על קטניות. כך כותב הרב היינורן בספרו ברכת הבית. ולא כמעט על שום סוג ירק, הם גדלים בחממות, הם מצויים כמעט כל השנה. לא נברך על פירות מקופסאות שימורים, לא נברך שהחיינו על פירות מיובשים, שזו טעות שלצערנו נפוצה בט"ו בשבט, או על פירות כלואים במלח, כך כותב הבן איש חי וכף החיים. אולי ניתן 100 דוגמאות. כיום אין הבדל בין בננה מקירור לבין בננה טריה. לכן אי אפשר באמת לברך עליה שחיינו. כנל אי אפשר לברך שחיינו על תפוחים, על אגסים, על תמרים, על שקדים, על אשכוליות, על אימונים. על מה כן אפשר לברך שחיינו? גם כיום בעידן שהכל כמעט קיים וזמין, על ענבים, על כל פירות הקיץ, הפרסקים, שזיפים, משמש, מנגו, תפוזים טובים, קלמנטינות, חבושים, גויבות, דובדבנים אם הם לא משומרים, תהנים בתנאי שהם טריות, על רימון, על לוחמניות, גם על אבטיח ומילון. אפילו שיש מילון כל השנה, אבל מילון טרי זה משהו אחר. אננס חי, יש בקופסאות שימורים, אבל זה משהו אחר לגמרי. קיווי, אנונה, פפאיה טריה, שצריך לדון לגבי ברכת הפפאיה, אבל שחיינו אפשר לברך, פומלה, ליצ'י, קרמבולה, ואפשר כאן להמשיך ברשימה ארוכה, נתנו בזה כלל. הכלל הוא שכשאתה רואה שבדבר יש טריות, והדבר הזה קיים כל השנה בנחיתות מסוימת כלפי הטרי, רק אז אפשר לברך שהחיינו. לגבי אתרוג, אתרוג אוכלים אותו רק מטוגן. ומכיוון שאתרוג אוכלים אותו רק מטוגן, אז אין היכר בין ישן לחדש. חוץ מזה שהאתרוג קיים כל השנה בעץ, לכן הוא נקרא אתרוג, שהוא דר משנה לשנה, ולכן צריך לדעת שנכון שבט"ו בשבט יש רבים, רבים מאוד, שאוכלים אתרוג כסגולה, אבל ברכת שחיינו אי אפשר לברך על האתרוג עם כל הסגוליות שבדבר. לגבי נושא חרקים יש לדון בעריכות, וצריך להיזהר מאוד ללכת לפי אותם גופי כשרות שמפרסמים, וצריך מאוד להיזהר בדבר. אני מתייחס כאן דווקא לא לפירות וירקות, גם בגלל שזמננו נחתם, והנושא של פירות וירקות בעניין של חרקים הוא ארוך מאוד, ונשארה לנו כדקה לסיום התוכנית. לגבי הנושא של הרינג ששאלו, יש בעיה בהרינג. יש עליו תולעים קטנים שחלקם ממש בצבע הדג, ומאוד קשה לזהות אותם. רק הרינג מאוד טרי, שעוברים מיד לבתי חרושת שמקלפים את השכבה החיצונית, בהם אין בעיה. צריך להתקשר לגוף הכשרות שחתום על המוצר ולשאול, האם הם יודעים מעבר לעניין הבישול והחומרים שהם מוסיפים בדג, האם הם מודעים לעניין השרצים. לגבי שטיפה, ששאלו בעבר, לא תועיל שטיפה, מדוע? כי המליחות היא ממש כובשת את השרצים בתוך הדגים. ירא שמיים, צריך מאוד להיזהר בעניין הזה של אכילת אותם דגים כבושים שיש בהם סכנה של כשל חס שלום באיסור דאורייתא שלוקים עליו של איסור שרצים. אנחנו הגענו לחיתומה של התוכנית. למדנו ביחד איתכם היום בדיני לשון הרע ורכילות ומוציא שם רע, בראי הזמן, מעט בדיני ט"ו בשבט. התודה והברכה לטכנאי והמפיק המסורים, סגי פרלמוטר, דוד קליגר, לכם המאזינים שהייתם איתנו. בסייעתא דשמיא, החל משבוע הבא, לאחר שהפליא אותנו ידידינו מר מנחם טוקר ב-11 או 12 תוכניות, אני לא זוכר בדיוק סגי, בהלכות לשון הרע, כולנו הסכלנו בדבר, התוכנית דרך חיים חוזרת בעזרת השם לשעה הקבועה, לשעה 9, נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, נאחל לכם המאזינים ולכל בית ישראל, ערב שבת שלום. ובשורות טובות.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.